today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחיי וראיי, הדף היומי. יום ראשון זין בתשרי תשפ"א, מסכת מעילה, דף י"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו אל בית המדרש כדי להגות בתלמוד תורתך באהבה, ולפני כן נושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, בשיעור דפינו היומי הקודם, שהוא היה בערב שבת תשובה תשפ"א. אז למדנו את דפים י' ז' וי' ח' במסכת מעילה. בסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה בדף י' ז' הייתה, איזה כלל אמר רבי יהושע? והתשובה שכל שדין תומתם ושיעור תומתם שווה מצטרפים, ואם לא כן, אין מצטרפים. שאלה שנייה, באיזה אופן מצטרפים דם ובשר גם משני שרצים? לרשי, אם פרשו שני משרץ שלם, לתוספות, אפילו אם רק אדם פרש משרץ שלם. שאלה שלישית, מה נלמד מהפסוק וזה לכם התמה והתשובה לרבות את דם השרץ שמתמה? שאלה רביעית, כיצד גרם רבי ראובן לאנשי המלכות לבטל את גזירת השבת? והתשובה, אמר להם, מי שיש לו אויב, האם רצונו שיעשיר או שיעני? ואם כן, מוטב שלא יעשו מלאכה בשבת כדי שיהיו עניים? שאלה חמישית, לעניין מה מצטרפים פיגול ונותר ולעניין מה אינם מצטרפים ותשובה, לחיוב אכילה מצטרפים לתאומת ידיים אין מצטרפים. שאלה שישית, מדוע האוכל שנטמע באב התאומה מצטרף עם הנטמע בבלד התאומה לתאומה הקלה שבשניהם, ותשובה משום שהראשון הוא שגרם לשני שיבוא ומבית אחד הם. שאלה שביעית, האם האורלה והקיליים מצטרפים לכזית ותשובה, לתנקם המצטרפים ולרבי שמעון אינם צריכים להצטרף, שכן האוכל מכל מאכלות אסורות אפילו כלשהו, חייב. שאלה שמינית, האם הבגד והשק מצטרפים ולחמה, ומדוע? והתשובה, מצטרפים לשיעור הגדול שבהם שהוא דלת על דלת תפחים, והטעם, משום ששיעורם שווה בתאומת מושב הזב, שהוא בתפח על תפח. שאלה תשיעית, הנהנה מן ההקדש בלא שפגע, מה היא מעל? והתשובה, בדבר שאין בו פגם, מעל בענאה בלבד. וכשיש בו פגם, רק כשיפגום. ואם אינו נפגם, אלא לאחר שימוש מרובה, לרבי עקיבא כיוון שנהנה מעל, ולחכמים, עד שיפגום רק אז מעל. השאלה האחרונה, מה הייתה אהבה אמינה שנשיא ומשיח אינם בכלל מעילה? והתשובה משום שנאמר על זר, והייתה אהבה אמינה שהם אינם בכלל לפי שאינם זרים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, בדפים י' ז' וי' ח' במסכת מעילה, וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע. זין בתשרי תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת מעילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק החמישי של מסכת מעילה, פרק ששמו הנהנה מן ההקדש, פרק שתחילתו במרכז דף י"ח עמוד א'. מן המשנה הפותחת את הפרק החמישי, במילים הנהנה מן ההקדש שווה פרוטה אף על פי שלא פגם מעל, דברי רבי עקיבא, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שפותחת את הפרק החמישי מבארת באיזה אופנים חלים חיובי המעילה על הנהנה מן ההקדש. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי של מסכת מעילה בדף חי עמוד א', הנהנה מן ההקדש, חפץ של הקדש המיוחד לגבוה בלבד, ולמעט קודשים קלים, הנהנה מן ההקדש כשיעור שווה פירוטה, אף על פי שלא פגם שלא נפסד ההקדש מחמת הנעתו, מכל מקום, כיוון שנהנה מעל וחייב לשלם להקדש מה שנהנה בתוספת חומש, וחייב קורבן לכפרתו. אילו הם דברי רבי עקיבא. וזה לשון הרמב״ם בהלכות מעילה פרק א' הלכה ג'. המועל בזדון לוקה ומשלם מה שפגם מן ההקדש, מעל בשגגה משלם מה שנהנה ותוספת חומש, ומביא איל בשני סלעים ומקריבו אשם ומתכפר לו. אומרת המשנה והחכמים אומרים כל דבר שיש בו פגם, כלומר אם הייתה הנעתו מחפץ שדרכו להיפגם מחמת השימוש, לא מעל אינו חייב בחיובי מעילה עד שיפגום בשווה פירוטה, ושאין בו פגם, אבל אם היה זה חפץ שאין דרכו להיפגם מחמת השימוש, כיוון שנהנה אף על פי שלא פגם, מעל, שכיוון שאינו עשוי להיפגם, חייבים עליו במעילה גם בהנאה לבד, בלא פגם. והגמרא לקמן בדף יוטט עמוד א' דרשו מפסוקים, מדוע באין בו פגם כיוון שנהנה מעל, ושיש בו פגם אינו מועל עד שיפגום. מבארת המשנה כיצד חל החיוב אף בלא שפגם, וכיצד דווקא כשפגם. אם נתנה האישה קטלה של הקדש בצברה, תכשיט הקרוי ענק, ותוספות מבארים שקטלה זה רביד, אז אם נתנה האישה קטלה של הקדש בצברה, עשוי מחרוזי זהב שמשחילים אותם בחוט, וקושרים בהם הצוואר לנוי, או שנתנה טבעת זהב של הקדש בידה, הלכת מאצבעות ידה לנוי, או שתה איש בכוס של הקדש של זהב, ומאחר שאין הזהב נפגם בהשתמשות, כי הזהב הטהור לא יחסר ממנו שיעור מורגש ואפילו בכמה מאות שנים, כל שכן במשך זמן מועט, כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. אומרת המשנה, כיוון שנהנה בשיעור של שווה פירוטה, מעל אף על פי שלא פגם, והנאה הזו כיצד משארים אותה, עומדים כמה מעות רוצה אישה ליתן כדי שיסכימו להשאיל לתכשיטים כאלו כדי ללך לבית המשתה להתכבד בהם, וכשיעור זה תשלם להקדש. ולכאורה על דרך זו בכוס של זהב משארים כמה אדם רוצה לשלם להתכבד בשתייה מכוס כזו. אבל אומרת המשנה, אם לבש בחלוק של הקדש, או כיסה את עצמו בתלית של הקדש, או ביקע עיצי חולין בקרדום של הקדש, הועיל ודברים אלו דרגם להיפגם בשעה שמשתמשים בהם, כגון תלית נפגם ניקיונה על ידי אבק או התחככות בקטלים, וקרדום נעשה חודו כאה בשעת הביקוע, לא מעל עד שיפגום בהם בשווה פירוטה. ושיעור שווה פרוטה שהוצרכנו רק לעניין תוספת חומש והבאת קורבן אשם על מעילתו. אבל עניין תשלומי הקרן באופן זה שחיסר להקדש, אף המועל בפחות משווה פרוטה, חייב. ובגמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ה עמוד א' למדו זאת מהכתוב, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם לרבות פחות משווה פרוטה להישבון. ממשיכה המשנה ומביאה עוד דבר הקדש שיש שנהנה ממנו חייב דווקא כשפגם, ויש שחייב גם בשלו פגם. הנהנה מן החטאת, או משאר קורבנות שהם קודשי קודשים, דהיינו עולה ואשם וזבחי שלמי ציבור, בזמן המעילה משעה שהוקדשו עד שיזרק אדם, נזרק אדם מועלים באימוריהם עד שיצאו לבית הדשן, ואין מועלים בבשר, אבל בקודשים קלים אין מועלים בהם עד שיזרק אדם, ומשעה שנזרק אדם מועלים באימוריהם עד שיצאו לבית הדשן. כך אומר הרמב״ם. אם כן הנהנה מן החטאת כשהיא חיה, כשיודע בחיים, כגון שרחב עליה או חרש בה, לא מעל עד שיפגום את הקורבן, כגון שכחש בשרה, ממאמץ הרכיבה והחרישה. ובגמרא לקמן בדף יוטט עמוד א' מבואר שמדובר בחטאת שנפל במום, ומכיוון שעומדת לפדיה, שייך בפגם, שהכחש מפחית מדמיה. אבל אם הייתה בהמה תמימה עומדת להקרבה, אפילו כי חשה מחמת השתמשותה, אין זה נקרא פגם, כי כלפי המזבח אין כאן פגם, שבהמה בין שמנה בין כחושה, ראויה לכפרה ואין בתורת פגימה, וממילא הוא חייב גם בלא פגימה כלל. אומרת המשנה ומסיימת, הנהנה מן החטאת כשהיא מתה, בין מתה כשהיא תמימה, בין כשהיא בעלת מום, כיוון שנהנה מעל. ומעילה זו אינה אלא מדרבנן, והנהנה משלם קרן בלבד ואינו מוסיף חומש ואינו מביא אשם, כפי שלמדנו לעיל בדף ב' עמוד ב'. אם כן אפילו לא פגם בכלום, שבהמת הקדש שמתה אינה עומדת לפדיה, שלאכול מבשרה לאחר פדיה אי אפשר שכן מתה ולא נשחטה, ולבדותה כדי להכילה לכלבים לאחר פדיה, גם אי אפשר, כי אין פודים את הקודשים להכילם לכלבים. לפיכך חוזר דינה להיות כדבר שאין בו פגם, שמועלים בו גם אם לא פגם. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי במסכת מעילה בדף חי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. דנה הגמרא במחלוקת רבי עקיבא וחכמים במשנה. תנה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא המבארת את המחלוקת שלפנינו. מודה רבי עקיבא לחכמים שהמועל בדבר שיש בו פגם, כלומר בחפץ שדרכו להיפגם בשימוש שלא מעל אלא אם כן פגם, אבל נהנה ולא פגם, פטור. שהקובע בו לחיוב מעילה אינו הנאה מההקדש, אלא משום שהפסיד להקדש. שואלת הגמרא, אם מודה רבי עקיבא לחכמים שבחפץ שדרכו להיפגם לא מעל עד שיפגום, הרי בהכרח שמה שאמר בתחילת המשנה אף על פי שלא פגם מעל, היינו דווקא בדבר שאין דרכו להיפגם. ואם כן, זוהי שיטת חכמים. כמפורש במשנה, וחכמים אומרים כל דבר שיש בו פגם לא מעל, עד שיפגום, ושאין בו פגם כיוון שנהנה, מעל. אם כן קשה, במייקה מפליגי, במנך לקו חכמים ורבי עקיבא. מתרצת הגמרא מערבה מחלוקתמי, בלבוש מציאה, בלבוש אמצעי שלובשים בין המלבוש העליון החיצוני שדרכו להיפגם מיד בלבישה הראשונה, מחמת ההתחככות בקטלים וכיוצא בזה, ובין המלבוש הפנימי המונח על בשרו שאף הוא נפגע מיד בלבישה הראשונה, מזיעת הגוף. אבל הלבוש האמצעי אינו נפגע עד זמן מרובה, וכמו כן נחלקו במלמלה, בגד של פשטן דק ביותר. כפי שנאמר במסכת גיטין דף נונטט עמוד א', מהי מלמלה? דבר הנמלל ונמתח. דהיינו בגדי פשטן שחוטן נמתח על ידי מלילה שמולל באצבעותיו כשהוא טובה. ושם בגמרא נאמר שלרוב דקות הבד של הטלית היא כמידת אדם שהיה יכול לקפלה לגודל של אגוז וחצי. היות ושוויו רב, בעליו שומרים עליו ונזרים ביותר שלא ייפגם ואינם לובשים אותו אלא פעם ופעמיים בשנה ואין דרכו להיפגם עד זמן מרובה. סבר רבי עקיבא, הועיל ואין בגדים אלו נפגמים מיד, דינם כדבר שאין בו פגם, שאף על פי שלא פגם מעל, ואילו חכמים סוברים, שהועיל וסופם להתחסר לאחר זמן, דינם כדבר שיש בו פגם ולא מעל עד שיפגום. בפרשת ויקרא, פרק ה' פסוק ט"ו, בעניין מעילה בהקדש נאמר, נפש כי תימול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם, מביאה עכשיו הגמרא ברייתא דורשת ומבארת את הפסוק הזה, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתורת כהנים בספר ויקרא, נאמר בכתוב בעניין מעילה נפש, וממשמעות הלשון למדנו, והמלבים כותב ששם נפש כולל לכל הנפשות מבלי הבדל על מדרגותיהן ומעלותיהן, כי כל הנפשות להשם הנה. אז ממשמעות הלשון למדנו שלא חילק הכתוב בעניין מעילה, אלא אחד היחיד ואחד הנשיא, דהיינו מלך, כל מקום שכתוב במשנה ובגמרא נשיא הכוונה מלך, כפי שמצינו במסכת הוריות דף יהודה עמוד א', ואיזו הנשיא זה המלך, שנאמר אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, נשיא שאין על גביו אלא השם אלוקיו. אז אחד היחיד ואחד הנשיא, אחד המלך ואחד המשיח, כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, שמעלו דינם שווה להתחייב על מעילתם בכל הדינים האמורים בפרשה. עוד נאמר באותו פסוק כי תימול מעל, מפרשת הברייתא, אין מעל בכל מקום, אלא שינוי, והיינו כגון אדיוט המשתמש בחפץ של הקדש, והרי כאן שינוי שהרי החפץ עומד לצורך גבוה, והוא שינה ועשה בו מלך את חול. וכן הוא אומר בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ב' בפרשת סוטה, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל, והוא מעשה של שינוי, ששינתה שכיבת בעלה בשכיבת בועלה. וכן הוא אומר בספר דברי הימים א' פרק ה' פסוק חפי בעניין גלות שבט ראובן, ושבט גד וחצי שבט מנשה, שסיבת גלותם משום וימעלו באלוקי אבותיהם ויזנו אחרי הבעלים, עבדו לעבודה זרה ששמה בעל, ומעילה זו היא מעשה של שינוי, ששינו עצמם מעבודת המקום לעבוד עבודה זרה. ותוספות בדיבור המתחיל ואומר מסבירים שמעילה זו עניינה מעשה של שינוי מרשות לרשות, שמשנה עצמו מרשות הקדוש ברוך הוא מעבודתו לרשות עבודת כוכבים. וכתבו שכוונת הטענה שכמו עבודה זרה שעניינה שינוי רשות בלא הנאה שאינו נהנה בזה, כך הדבר במעילה כשמשנה מרשות הקדש לרשות אדיוט, כגון מוכר ונותן ומשיל חפצים של הקדש לאדיוט שמעל אף על פי שאינו נהנה. ולדעת התוספות נחשבת ההוצאה הזו כאין בהנאה, משום שאין גופו נהנה מן ההוצאה. ממשיכה הברייתא לדרוש את הפסוק בעניין מעילה בהקדש. נאמר בפסוק וחטאה, מבאר את הברייתא, אילו לא נאמר וחטאה, יכול הייתי לומר שיתחייב גם מי שפגם את ההקדש ולא נהנה ממנו, וכגון שקרא בגד של הקדש, שהרי אמרנו שדימה כתוב את המעילה לעבודה זרה, והשינוי האמור שם הוא פגם בלא ענה. ותוספות בדיבור המתחיל יכול כתבו שפוגם ומחלל, שהולך מאלוקים חיים והולך אחרי האבל, והיינו שהפגם הינו חילול כבוד שמיים. שאין בה כל תועלת זולת, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. או סבור הייתי לומר שהתחייב אף הנהנה מחפץ שדרכו להיפגם בשימוש ולא פגם בו, שהרי אמרנו שדימה הכתוב את המעילה לסוטה, והמעילה האמורה בה היא הנאה בלא פגם, שהרי אינה נעשית סוטה אלא אם קדמה בעילת הבעל לבועל, ואם כן, כבר הייתה בעולה ולא נפגמה בביאת הבועל. ותוספות בדיבור המתחיל יכול פרשו באופן אחר וכתבו שאף על פי שסוטה עצמה היא דבר שאינו עשוי להיפגם, מכל מקום, לולי שהוקשה מעילה גם לתרומה, היינו למדים מסוטה גם למעילה בדבר שעשוי להיפגם, שהיא אפילו אסורה בהנאה בלא פגם, כי מאחר שהקפידה התורה במעילה על ההנאה, נראה כן מסברה לחייב עליה תמיד גם בלא פגם. ובמחובר לקרקע אומרת הגמרא, כמו כן סבור הייתי לומר שגם המועיל באילן של הקדש, ורש"י לא מפרש את אופן ההנאה וייתכן כגון שנשען עליו, התחייב אותו מועיל בכל דיני מעילה, שכן אין פסוק למעט מעילה במחובר. ובשליח ליטול דבר משל הקדש שעשה את שליחותו ונטל את מה שנצטווה, סבור הייתי שהשליח התחייב המשליח יהיה פטור, מפני שאין שליח לדבר עבירה, ונחשב כאילו עשה השליח מדעת עצמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב וחטאה, כי המילה וחטאה מיותרת, כי היה לו לומר כי תמעול מקודשי השם, מאחר שמילה משמעותה חמורה מסתם חטא, ואחרי שהזכיר מעל אין צורך להזכיר החטא שאחריו. אם כן, המילה וחטאה מלמדת אותנו לדרוש גזירה שווה. נאמר חטא בתרומה ולא תיסו עליו חטא, ונאמר חטא במעילה וחטאה. למדנו מזה להשוות מעילה לתרומה בשישה דברים. הדבר הראשון, מה חטא האמור בתרומה דווקא זה הפוגם בה ונהנה מתחייב בתוספת חומש, שכן נאמר בעניין זר האוכלה, ואיש כי יאכל ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן, ואי אפשר לומר שתהיה אכילה בלא פגימה, שהוא מפסיד התרומה מן הכהן, וכן פגימה זו יש בה הנאה, כי האכילה מהנה את הגוף. שאם לא נהנה, כגון שאכל אכילה גסה, אחר שהיה שבע וקץ במזונו, אין זו אכילה ואינו קרוי אוכל, אלא מזיק. כך נאמר במסכת יום הדף פי עמוד ב', זר שאכל תרומה אכילה גסה, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. שנאמר כי יאכל פרט למזיק. ההשוואה השנייה בין מעילה לתרומה, ומי שפגם נהנה, והזר שאכל את התרומה שהוא הפוגם, הוא עצמו זה שנהנה. הדבר השלישי הוא בדבר שפוגם בו נהנה. הפגימה והנאה הם באותו כזית שנאכל. הדבר הרביעי הוא פגימתו והנאתו באים כאחד באותו זמן. הדבר החמישי שמשווים בין מעילה לתרומה הוא בתלוש מן הקרקע, שאין התרומה חלה על פירות שעדיין מחוברים לקרקע, שנאמר בתרומה ראשית גנחה תיתן לו ואין דגן, אלא בתלוש שבא לכלל דיגון. ודיגון הוא לשון אסיפה ועמידת קרי. ראינו מה שצוברים את התבואה במקום אחד בגורן לאחר שניקוע מן המוץ, והוא נעשה בתלוש. הדבר השישי הוא בשליח שעשה שליחותו, כלומר, יש דין שליחות בתרומה ואין בעל התבואה עצמו צריך לתרום את תבואתו, אלא יכול למנות שליח שיתרום עבורו. אבל אם תרם אחר בלא שנעשה שליח, התרומה לא חלה, שעניין שליחות בתרומה נלמד מהכתוב, כן תרימו גם אתם תרומת השם, גם אתם לרבות שלוחכם. מכאן, מה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. אז אף לגבי חטא האמור במעילה, חיוב של תוספת חומש והבאת קורבן האמור במעילת הקדש, יש בו שישה דברים הללו. א', כדי שיחול החיוב צריך שיהיה פוגם ונהנה, כלומר שיפגם החפץ וגם שיהנה ממנו, אבל אם נפגם החפץ ולא נהנה כגון הקורע בגד של הקדש, או שנהנה ולא פגם כגון שנהנה מחלוק של הקדש שדרכו להיפגם ולא פגמו, אינו חייב בדיני מעילה. ב', ואינו חייב אלא אם מי שפגם הוא זה שנהנה, אבל אם פגם האחד ונהנה חברו, אינו חייב. ג' ואינו חייב אלא אם בדבר שפוגם בו נהנה, ולא אם נהנה מדבר אחד של הקדש ולא פגם, ופגם אותו אדם אפילו באותו הזמן בדבר אחר של הקדש, אבל לא נהנה. ד' הוא פגימתו והנעתו כאחד, ולא אם נהנה מדבר של הקדש ולא פגם, ואחר כך פגם אותו אדם בדבר זה עצמו בלא הנאה. ה' הוא בתלוש מן הקרקע, ולא אם נהנה מהקדש המחובר לקרקע. ואב הוא בשליח ששלחו ליטול משל הקדש שעשה שליחותו כמו שנצטווה, חייב המשלח ולא השליח, מאחר שבמעילה יש שליח לדבר עבירה. מפרשת הברייתא עוד את מה שנאמר בפסוק בעניין מעילה תמעול מעל, ודורשת תיבות אלו בכמה אופנים. ועיקר החידוש בשלושה אופנים הראשונים הוא שבמעילה אין צריך שיעור שלם באדם אחד ובבת אחת, אלא שבכל אופן ואופן יתחדש דין שלא נזכר באופנים האחרים. דרשה ראשונה, מאחר שדרשנו להשוות מעילה לתרומה, אם כן אין לי שימעול אלא האוכל, שגם פגם וגם נהנה, שכן מצינו בתרומה, שאין הזר חייב אלא על אכילתה, והאכילה היא הנאה שיש בה פגם. נהנה ולא פגם בדבר שאין בו פגם, מניין שגם הוא מעל, וכמו כן, מניין שמועלים גם באופנים דלהלן. א', אכילתו ואכילת חברו, כגון שלקח שווה פרוטה מן ההקדש, ואכל הוא חציה והאכיל חציה לחברו. ב', הנייתו והניית חברו, לקח שווה פרוטה מן ההקדש ונהנה הוא כחצי פרוטה ונתן לחברו את החצי האחר, ונהנה הוא. ג', הנעתו ואכילת חברו, כגון שסך בשמן של הקדש בחצי פרוטה והאכיל לחברו כחצי פרוטה. ד', אכילתו והניית חברו, כגון שאכל שמן של הקדש בחצי פרוטה, וסך את חברו בכחצי פרוטה, שמצטרפים אכילתו או הנעתו של זה עם אכילתו או הנעתו של זה, לחייב בתוספת חומש ואשם מעילות, ואינו דומה לזה נהנה וזה פוגם שאינם מצטרפים לפי שאכילה והנאה שניהם עניין הנאה הוא. ואפילו לזמן מרובה מניין, כלומר מניין שאפילו אם היה הפרש זמן ביניהם, כגון שאכל או נהנה, כחצי שיעור בשחרית והאכיל, הו, גרם להנאה לחברו בכחצי שיעור באותו יום לערב, שאף בזה מצטרפים המעשים הללו לחייבו, בתוספת חומש ואשם מעילות, תלמוד לומר מלמדינו הכתוב, תמעול מעל. והמלבי מפרש שבכל מקום שבא שם הפועל נוסף על הפעולה, כגון כאן שתמעול היא הפעולה ומעל הוא שם הפועל, יש בו דרוש גם כאן. בא שם הפועל מעל לרבות כל מעל שיהיה. ריבה בכך הכתוב מעילה מכל מקום, בכל אופן. ואף אם לא נעשה כל השיעור במעשה אחד אלא בהצטרפות של שני אנשים ובהפרש זמן, מכל מקום חייב. מאחר שהוקשה ושוותה מעילה לתרומה, היא מה השם הנאמר כמו שבחטא האמור בתרומה לא צירף שתי אכילות כאחד, שכדי להתחייב צריך הזר שיוכל שיעור שלם של כזי תוך כדי אכילת פרס, ככתוב בענייני ואיש כי יאכל, ואין אכילה פחותה מכזית, אף חטא האמור במעילה, לא צירף, לא יצרף שתי אכילות כאחד. מניין אתה אומר שאם אכל היום חצי שיעור ואכל למחר חצי שיעור, דהיינו שתי אכילות שמצטרפות לחייב, ואפילו לזמן מרובה, כגון שימתין בין אכילה לאכילה שניים או שלושה ימים. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב תמעול מעל, לחייב על מעילה מכל מקום בכל אופן שהוא. דרשה שלישית, אם מחט, שמה נאמר כמו שבחטא האמור בתרומה פגימתו והנעתו כאחד, שיעור שלם באדם אחד ומעשה אחד אף במעילה אינו חייב, אלא אם אכל ונהנה בזמן אחד שיעור שלם לבדו, מניין לאכילתו ואכילת חברו שמצטרפות, ואפילו אם לא ישלים שיעור אכילתו, רק מכאן ועד שלוש שנים מניין שהוא חייב, וכמובן הכל היה בעלם אחד. תלמוד לומר, תמעול מה לחייב על מעילה מכל מקום בכל אופן שהוא. דרשה רביעית, היא מה אם נאמר שכמו בחטא האמור בתרומה לא מצינו שהתחייב בתוספת חומש, על אכילת התרומה עד שייצא מן הקודש לחול, אלא באופן שיצאה התרומה מן הקודש לחול שבאכילת התרומה הוא מוציאה לחולין, שבעת שנאכלת, מתקלת בגוף ונאבדת מן העולם וממעילה פקעה קדושתה, אף במעילה נאמר כן ולא יתחייב בתוספת חומש והבאת קורבן, אלא אם כן ישתמש בהקדש לדברי חול. מניין שמתחייב אף על הוצאה מן הקודש לקודש שישתמש בהקדש לצורכי הקדש ולא לדברי חול, ומבאר את הגמרא כיצד היא הוצאה מקודש לקודש, כגון שלקח שקנה במעות הקדש, היינו מעות שהוקדשו לבדק הבית או שהוקדשו לקודשי מזבח להביא מהם קודשי קודשים, אבל אותם שהוקדשו לקודשים קלים אין מועלים בהם, כמבואר בעניין של המפריש מעות לנזירותו לאל בדף י' עמוד א'. אם כן, כיצד היא הוצאה מקודש לקודש, כגון שלקח קנה במעות הקדש קיני זווים וקיני זוות וקיני יולדות, שני תורים או שני בני יונה לזו או זווה או יולדת שהתחייבו בהבאתם לאחר שנתהרו, או כגון שנטל מעות הקדש ושקל את שקלון נתנם לצורך מחצית השקל שחייב ליתן כל שנה לתרומת הלשכה, וכן כגון שהביא חטתו ואשמו שהיה מחויב בהם ממעות ההקדש, שכיוון שהוציא שהביא לעזרה את קורבנו שקנה ממעות הקדש, מעל, אלו הם דברי רבי שמעון, שסובר שהמפריש קורבן לחובתו שר חיוב אחריותו על הקורבן משהביאו לעזרה. על כן בענייננו ראוי שיתחייב על מעילתו במעשה הבאה לעזרה שבו נהנה מההקדש, ואז הוא דומה למוציא את ההקדש לחולין. רבי יהודה אומר, חיוב האחריות על הקורבן אינו שר מהבעלים עד שיזרוק הכהן את הדם על המזבח כדינו, שבכך נתכפר לבעל הקורבן חטאו. וכשנתן שקלו ממעות הקדש זמן המעילה ולדעתו, כשיתרמו תרומת הלשכה ויקנו ממנה, אפילו בהמה אחת ויזרק דמה, ונתחייב המועל בכך שהרי יש לו חלק באותה בהמה שנזרק דמה. כך הרמב״ם בלכות מעילה פרק ו' על החיות ב', ועל כן אינו מתחייב על מעילתו אלא בזריקת הדם. וצריך לומר שאף שהמעילה אינה עד זריקת הדם, מכל מקום המעות יצאו לחולין מיד בעת קניית הקורבן, כמו בדעת רבי שמעון, ולכן קדש הקורבן וראוי להקרבה. נסיים את הברייתא את הדרשה, מניין שאף המוציא מקודש לקודש מעל לרבי שמעון ורבי יהודה כל אחד כפי שיטתו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו תמעול מעל, שריבה בכך לחייב על מעילה מכל מקום, כלומר גם על מעשה כלשהו של מעילה, ואף על פי שלא יצא ממון הקדש לרשות חול, מכל מקום, כיוון שהוציאו לצרכיו, מעל. דנה הגמרא בתחילת דברי הברייתא שהובא לעיל בדף חי עמוד א'. אומרת הגמרא בשורה השישית בדף י"ט עמוד א', אמר מר הובא בברייתא לעיל, שממה שנאמר במעילה נפש למדנו, שאחד היחיד שמעל ואחד הנשיא המלך שמעל ואחד המשוח, כהן גדול שנמשך בשמן המשחה שמעל, כולם במשמע. דין כולם שווה להתחייב על ידי מעילתם בכל הדינים האמורים בפרשה. דהיינו, חיוב תשלום על מעילה בפחות משווה פרוטה, ועל שווה פרוטה חייב בהוספת חומש והבאת קורבן. שואלת הגמרא, שיכול מהי, כלומר למה הוא צריכה ברייתא לפרט את החייבים? מה היה יכול להביאנו לטעות בכוונת הכתוב? הרי לכאורה פשיטה, דבר פשוט הוא שכולם במשמע, שכנפש כתיב, נפש נאמר בפסוק, ונפש משמע, כל מי שיש לו נפש, בן יחיד, בן נשיא ומשוח. מתרצת הגמרא, מהו דתימה? שמה תאה סבור לומר, אמר רחמנה, מאחר שמצינו שאמר הכתוב בספר שמות פרק למד, פסוק למד ג' לגבי שמן המשחה שעשה משה, שנמשכו בו המשכן וקהילה ואהרון ובניו, ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו, והי וזה הכהן הגדול לאו זרו, אינו נחשב לגבי שמן המשחה כזר, דה ימשך בגבי שהרי נמשך בו, הרי שכשם שאינו בכלל זרות לגבי שמן המשחה, והיינו כשיטת חכמים במסכת קריטות דבב עמוד ב' שהסך משמן המשחה לגבי מלך וכהן גדול פטור, כך אם ישתמש בשל הקדש, אינו בכלל מעילה. כמה שמלן, לכך משמיענו התנה שהוא בכלל מעילה. ממשיכה הגמרא לדון בדברי הברייתא. עוד שנינו בברייתא לאל בדף חי עמוד א', ואקשה רחמנה, התורה הקישה והשוותה את המעילה בהקדש לשלושה דברים. א', לסוטה, שנאמר בעניינה לשון מעל, איש איש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל. ב', ולעבודת כוכבים, שאף בעניינה נאמר לשון מעל, בספר דברי הימים א' פרק ה' פסוק כף ה', וימעלו באלוקי אבותיהם ויזנו אחרי הבעלים. ג' ולתרומה שנאמר ח' בתרומה ולא תיסו עליו ח', ונאמר ח' במעילה וחטא בשגגה מקודשי השם. מבארת הגמרא איזה דבר מיוחד במעילה למדנו מכל הקש. א' הוקשה המעילה לסוטה ללמדנו שכמו בסוטה, לאף על גב דלא פגם שאינה נפגמת בסטייתה בכל אופן, נקרא מעשה הסטייה מעילה. שעניין הפגימה השייך בזה הוא מה שמבטולה נהיית בעולה, אבל הסוטה אמורה בפרשה, בהכרח כבר נפגמה קודם מעשה זה. כפי שדרשו במסכת סוטה בדף כ"ד עמוד ב', שקודם לבועל כבר הייתה בעולה על ידי בעלה. גבי הקדש נמי, כן הדבר לגבי הקדש יש בו מעילה גם בלא שנפגם החפץ, ובלבד שהיה זה חפץ שאינו עשוי להיפגם על ידי השתמשות. בדומה לסוטה שהיא דבר שאינו נפגם במעילה. ולכן אם נתנה אישה טבעת זהב של הקדש בידה על אחת מאצבעות ידה לנוי, אף על פי שלא נפגמה הטבעת, מעלה וחייבת בתוספת חומש והבאת קורבן. כי הטבעת זהב זה דבר שאין בו פגם. ב', כי אקשה רחמנה מה שהקישה התורה את המעילה בהקדש לעבודת כוכבים, ללמדנו שכמו בעבודת כוכבים, דעת דעית בשינוי שמעשה המעילה האמור בה, יש בו עניין של שינוי ופגם, שמשנה עצמו משכינה לעבודת כוכבים וכביכול פוגם בכבוד שמיים, שאף שלא שייך פגם כלפי מעלה נראה הוא כפוגם ואין פגם, ואילו הקורבן אהרון מבאר עניין הפגם שפוגם עצמו ומחלל עצמו משם אלוקים חיים הנקרא עליו והולך אחרי האבל, ולדבריו הפגם הוא באדם. גבי מעילה בהקדש נמי, כן הדבר לגבי המשתמש בקרדום של הקדש הוא חפץ העשוי להיפגם בשעת השתמשות, לא מעל עד דביקיה בקרדום זה עצי חולין, שזהו שינוי ממלכת קודש למלכת חול, ויפגם גוף הקרדום ופגום. ג' אומרת הגמרא, אקשר רחמנה הקישה התורה את המעילה בהקדש לתרומה ללמדנו. מה תרומה? כמו בתרומה שבעניין זר האוכלה נאמר כי יאכל, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ד, ודורשים פרט למזיק שדווקא על מעשה שיש בו הנאה מתחייב בתוספת חומש, אבל השופך אוכלין או משקין של תרומה ולא נהנה מהן, אינו חייב בתוספת חומש, אבל בתשלומי קרן הוא כן חייב. גבי הקדש נמי, כן הדבר לגבי הקדש. כל דבר אכילה, כי מזיק לי. המזיק דבר הראוי לאכילה, והוא הדין למזיק שאר דברי הקדש שאינם דברי מאכל בלא שנהנה מהם. פטור ממעילה, שאין חיוב מעילה עד שיהנה. ודווקא מתשלומי החומש והבאת קורבן הוא נפטר, אבל בתשלומי קרן גם מזיק הקדש חייב. כמו שמשמע מדברי הגמרא במסכת בבא מציע בדף צדיתת עמוד ב'. ותוספות כותבים שם שחיובו הוא רק מדרבנן, כי מדאורייתא כל מזיק הקדש פטור, ולא משלם אפילו קרן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה כיצד הוא דבר שאין דרכו להיפגם, כגון אם נתנה אישה קטלה, ענק של זהב של הקדש בצברה לנוי, או שתה איש בכוס של הקדש של זהב, כיוון שנהנה אף שלא פגם, מעל, מפני שהם דברים שאינם עשויים להיפגם בשימוש. עוברת הגמרא לדון בדברי המשנה. שואלת הגמרא, אמר לרב כהנא לרב זביד, מדוע נאמר במשנה לגבי כלי זהב, כיוון שנהנה בלא שפגם מעל, משמע, דהבה לב בר יפגומי הוא, שכלי זהב אינם עשויים להיפגם בשעת השתמשות, אם אכן כך, והדהבה דקלתי דנון, אותו זהב שהיו לקלתו של נון, שהיה אדם עשיר ונתן זהב ותכשיטים לקלתו, ושקל אותם כשנתן לה, ולאחר זמן חזר ושקלם, ונמצאו שחסרו ממשקלם לאיך האזל, לאיכן הלך כל הזהב שנפחת, הנה מוכח שגם זהב עשוי להיפגם על ידי השתמשות. תרצת הגמרא אמר להישיב רב זביד לרב כהנא, ואמר לו בלשון צחות, דילמה דהבה דרמיין קלה תכאו. ייתכן שהלך הזהב ההוא לאותו מקום שקלותיך הרגילות להשליך שם את תכשיטיהן. כלומר, שמן הזהב של קלתו של נון אין להוכיח כלום. לפי שלא הייתה משמרת אותו בצורה הראויה, אלא מניחה אותו בכל מקום המזדמן כדרך שעושות קלותיך. ובשל כך חסרו תכשיטיה ממשקלם. אבל סתם זהב המשתמר בצורה הראויה אינו נחסר על ידי ההשתמשות. ולכן שנינו במשנה שכיוון שנהנה ממנו, אף שלא פגם, מעל. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, ועוד השיב רב זביד לרב כהנא, שגם אם תרצה לומר ששימוש בכלי זהב עשוי לפגום בהם, אין לתמוע מדוע חייבה המשנה עליהם בהנאה בלא פגם. נהי, כלומר, גם אם נוכיח מן המשנה, דלא איקה נהנה ופגם להלתר, שאין כלי זהב נחסר מיד בשעה שנהנים ממנו, אבל לעולם היא לא איקה פגימה, וכי יש להוכיח ממנה שלעולם אין נעשה חיסרון בזהב, והרי אפשר שמשימוש לאורך זמן גם כלי זהב נעשה חסר. אלא שכיוון שאין הפגימה נעשית בו מיד, דינו כדבר שאין בו פגם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום, מפני שהיא דבר שיש בו פגם. מבררת הגמרא עם דיני המשנה לגבי הנהנה מן החטאת אמורים בתמימה או בבעלת מום. מבררת הגמרא, מדוע לא מעל הנהנה מן החטאת עד שיפגום? מכדי, הרי אי בבהמה תמימה, אם מדובר במשתמש בבהמה תמימה שאין בה מום, הרי אסור לפדותה בדמים והיא עומדת להקרבה, ונמצא שאין בה תורת פגימה, כי גם אם יכחש בשרה ויפחתו דמי המחמת שירכב עליה, עדיין תהיה ראויה לחפרה ולא תיפגם כלום מחמת הכחש, כי בין שמינה ובין כחושה כשירה למזבח, ואין שייך פגם אלא בדבר העומד לדמיו, שאם בא למוכרו, דמיו נפחתים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל מכדי. ואם כן, היינו כוס של זהב, ראוי שיהיה דין המעילה בה שווה לדין המעילה בכוס של זהב שהולכים בו אחר ההנאה, ולא אחר הפגם, כיוון שאינו עשוי להיפגם. ומדוע נאמר במשנה, לא מעל עד שיפגום? משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, בבעלת מום עסקינן. אכן משנתנו עוסקת בחטאת שנפל במום, שנפסלה מחמת המום להקרבה, היא עומדת לפדיה, ובדמיה יקנו קורבן אחר. וכיוון שמחמת הכחש פוחתים דמי פדיונה, דינה כדבר שיש בו פגם שלא מעל עד שיפגום. אמנם זה ששנינו בהמשך המשנה שהנהנה מהחטאת כשהיא מתה, כיוון שנהנה בשווה פרוטה מעל גם בלא פגם, מדובר בין בתמימה בין בבעלת מום, שבהמת הקדש שמתה אינה עומדת לפדיה, שלאכול מבשרה לאחר פדיה אי אפשר, שכן מתה ולא נשחטה, ולבדותה כדי להכילה לכלבים לאחר בדיה גם אי אפשר, שאין פודים את הקודשים להכילם לכלבים. לפיכך חוזר דינה להיות כדבר שאין בו פגם, שמועלים בו גם אם לא פגם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף י"ט עמוד ב'. אומרת המשנה הראשונה בדף י"ט עמוד ב' בשורה הראשונה, הנהנה מן ההקדש כגון שלבש בגד ששייך להקדש והנאתו הייתה רק בשווי של כחצי פרוטה, דהיינו פחות משיעור המחייב שהוא פרוטה כפי שלמדנו לעיל בדף חי עמוד א', והנאה זו כיצד משארים אותה, עומדים כמה רוצה אדם ליתן כדי שיסכימו להשאיל לו בגד כדוגמת זה כדי ללובשו לצורך מסוים, ופגם כחצי פרוטה, עשה בבגד הזה קרע מסוים והפחית משוויו כחצי פרוטה, או שנהנה מן ההקדש ושווה פרוטה בדבר אחד, כגון שלבש בגד השייך להקדש ונזהר ולא פגם בו, ובגד הוא דבר שדרכו להיפגם בית השימוש שלא חייבים על מעילתו עד שיפגום, ופגם אותו אדם אפילו באותו זמן בשווה פרוטה בדבר אחר השייך להקדש בלא שנהנה ממנו, כגון ששפך משקה השייך להקדש, לא מעל, אינו חייב בתוספת חומש והבאת קורבן השם למעילות, שאין חיוב מעילה עד שיהנה בשיעור שווה פרוטה ויפגום בשיעור שווה פרוטה בדבר אחד, באותו חפץ. והטעם כמבואר לאל בדף חי עמוד ב', הוקשה ושוותה המעילה בהקדש לתרומה נאכלת על ידי זר. לפיכך בדומה לתרומה שפגם בדבר שממנו אכל ונהנה, והפגם והנאה היה כל אחד בשיעור המחייב, שכן בכל פגם כתוצאה מאכילה ערך הפגם כערך התשלום על ההנאה, כן במעילה בהקדש צריך שהפגם והנאה יהיו באותו חפץ, וכל אחד מהם בשיעור הראוי למעילה, דהיינו, שווה פרוטה. שבדבר זה שונה המעילה בהקדש מאכילת תרומה על ידי זר, שבתרומה שנאמר איסורה בלשון אכילה, הקובע לחיוב הוא שיעור כזית, מה שאין כן במעילה, הקובע לחיוב הוא שווה פרוטה. ולכן, אם אכל פחות מכזית משל הקדש, אבל היה שווה פרוטה, מעל וחייב בחומש ואשם. וכן להפך, אכל כזית אבל היה שווה פחות מפרוטה, פטור מחומש ואשם. אבל את הקרן שהפסיד להקדש צריך להשיב להקדש גם באכילה הפחותה מכזית. כמו שמבואר בגמרא במסכת בבא מציע, דף נ"ה עמוד ב'. עוברת המשנה לבאר דין חפצי הקדש לאחר שמעלו בהם. אין מועל אחר מועל, אין שתי מעילות זו אחר זו במוקדשין. בדברים המוקדשים להשם, שהמועל בחפץ של הקדש יצא החפץ לחולין, ומעטה מותר להשתמש בו כשאר חפצים שברשותו. אלא זולת המועל בבאמה תמימה שהיא קודשי מזבח, וכלי שרת בלבד, שאילו גם לאחר שמעלו בהם נשארים בקדושתם. ואם חזר והשתמש בהם, חזר ומעל, וכפי שהולך התנה, ומיד מבאר. ומה זה כלי שרת? כלים שהכהנים משרתי עליון משתמשים בהם לצורך עבודתם. שואל התנה במשנה כיצד, רחב על גבי בהמה של הקדש העומדת להקרבה, ובא חברו לאחר מכן ורחב אפרו על אותה בהמה, ובא חברו של אישי ורחב עליה, כולן מעלו. כיוצא בזה שתה אחד בכוס של זהב שהייתה כלי שרת, ובא חברו לאחר מכן ושתה אפרו מאותה כוס, ובא חברו שלישי ושתה מאותה כוס, כולן מעלו. דוגמה נוספת, תלש שיער או צמר מן החטאת התמימה העומדת להקרבה, ונהנה על ידי מעשה התלישה כגון שהכניס את ידו לחממה תחת הצמר בעודו מחובר לבהמה, ותוך כדי נתלש מהצמר, ובאופן זה נחשב שמעל בבהמה עצמה, ובא חברו אחריו ותלש אפו מאותה חטאת, ובא חברו של אישי ותלש ממנה, כולן מעלו. והטעם שנקט רכיבה שתייה ותלישה, שבהם שלושת אופני המעילה, א' רכיבה שהוא הנאה ופגם שנכחשת על ידי הרכיבה, ב' שתייה בכוס של זהב שהיא הנאה ללא פגם בדבר שאין דרכו להיפגם, ג' תלישה שהוא שינוי רשות שנוטל מה שתלש לעצמו, והשמיענו התנה שבכולם יש מועל אחר מועל בקודשי מזבח. כך מסביר התפארת ישראל. והטעם בכולם הוא אחד, שגם אם נפגם ההקדש בהשתמשות של הראשונים, מכל מקום גם לאחר הפגימה עדיין הבהמה כשירה וראויה להקרבה. שאפילו רחב על גבי בהמה והכחישה או תלש מצמרה, עדיין ראויה היא לקורבן ולא פסלה בכך למזבח, כי בין שמינה ובין כחושה ראויים למזבח. וכלי השרת כשירים לשירות, אפילו פגם בו והפחית את שוויו, כיוון שאין קדושתו קדושת דמים, שכן אינו עומד לפדיון, אלא לעבודת שעירות במקדש. ואף אם נפחתו מדמיהם בהשתמשות הזו, הלא אין להם פדיון ואינם עומדים לדמים, ונמצא שלא נפגמו בכך. ועל כן אין המעילה מוציאתם לחולין והמשתמש בהם אחר כך, חוזר ומועל. ולפי זה האמור במשנה בהמה וכלי שרת, היינו כל דבר שיש לו קדושת הגוף כמו בהמה וכלי שרת, דהיינו עופות ומנחות נסחים ולבונה וכדומה. והרמב״ם כותב שיש מועל אחר מועל גם בקודשי בדק הבית. כמו שכותב הרמב״ם בלכות מעילה, פרק ו' הלכה ד', רחב על גבי החמור ונהנה בפרוטה ופגם, ובא חברו ורחב עליו ונהנה ופגם, ובא חברו ורחב עליו ונהנה ופגם, כולם מעלו. והראב"ד ושאר המפרשים מקשים על הרמב״ם, כי מהגמרא לקמן לא משמע כן כלל לגבי קודשי בדק הבית. מסיים את המשנה באביה דעה נוספת. רבי אומר, אף כל דבר שאין לו פגם, שאינו נפסל בפגימה, דהיינו כל דבר שאין לו פדיון בדומה לבהמה וכלי שרת שהוזכרו במשנה, יש בו מועל אחר מועל. והגמרא לקמן תבאר במנך לקוטנה קמה ורבי. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף י"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דין מועל אחר מועל האמור במשנה. שואלת הגמרא, מני מתניתין כדעת משנויה משנתנו שיש מועל אחר מועל גם בכלי שרת? משיבה הגמרא, משנתנו כדעת רבי נחמיה היא. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, אין מועל אחר מועל, אין שתי מעילות זו אחר זו אלא בבהמה תמימה ראויה לקורבן בלבד, אבל שאר חפצי הקדש ואפילו כלי שרת, כיוון שמעלו בהם יצאו לחולין ושוב אין בהם מעילה נוספת. זוהי שיטת הנקמה. רבי נחמיה אומר, לא בבהמה בלבד כך הדין, אלא בין בבהמה ובין בכלי שרת יש מועל אחר מועל. שואלת הגמרא, מה הייתה מדת הנקמה שאין מועל אחר מועל אלא בבהמה בלבד? משיבה הגמרא, כסבר, סובר את הנקמה, שכן הדרש בתורה בדין מועל אחר מועל בעניין הדבהמה כתיב. זה נאמר בענייני בהמה ולא בשאר הדברים המוקדשים. לפיכך דווקא בבהמה יש מועל אחר מועל ולא בשאר דברים. איכן רמוז הדין הזה בתורה? דכתיב נאמר בפרשת מעילה, ספר ויקרא, פרק ה' פסוק ט' ז', והכהן יחפר עליו באילה אשם ונסלח לו. המילים באילה אשם מיותרות, כי כבר נאמר בפסוק שלפני זה, והביא את אשמו לאשם, איל תמים לאשם. ודי היה שיומר וחיפר עליו הכהן. ולאיזה צורך חזר ופירט שהכפרה באילה אשם, אלא נכתבו תיבות אילו לדרשה, וכאילו אמר והכהן יחפר עליו, על שמעל באילה אשם. וכיוון שאף לאחר המעילה הכתוב קורא לו אשם, משמע שעדיין הוא בקדושתו. ואמר לך הכתוב שלא הוציאתו המעילה לחולין ויש בו מועל אחר מועל. ולא דיבר הכתוב, אלא באיל שהוא מין בהמה ולא בשער מוקדשין. מבארת הגמרא את הדעה החולקת, ורבי נחמיה אמר לך, הוא יוכל להשיב לך על דברי תנא קמא, שהגם שלא נכתב כלי שרת בפסוק, יש בו מועל אחר מועל מדין קל וחומר. שכן מצינו במסכת צבחים דף פז עמוד א', שכלי שרת מקדשים את הניתן בתוכם בקדושת הגוף, כפי ששנינו במסכת צבחים בדף פח עמוד א', שכלי הלח, היינו הקערות והמזרקות, מקדשים את הלח, ומידות היבש, שתי מידות היו יסרון וחצי יסרון, מקדשות את היבש. כגון אם נתן בו סולת למנחה ויין לנסחים, נתקדשו בקדושת הגוף ושוב אינם יוצאים לחולין ויש בהם מועל אחר מועל. מעטה דברים קל וחומר, אם דברים אחרים מביאים כלי שרת זה לקדושתן, לקדושה חמורה כל כך שיש בהם מועל אחר מועל, הוא עצמו כלי שרת עצמו כגון כוס של זהב הנזכר במשנה, לא כל שכן שיהיה קדוש בקדושה זו שיש בה מועל אחר מועל. ואומרים תוספות בדיבור המתחיל מהי, שרבי נחמיה דן את הקל וחומר רק לעניין מועל אחר מועל, אבל לעניין פדיון גם הוא מודה שיש פדיון לכלי שרת. ממילא לגבי הפדיון, נחשב הדבר שאין בו קדושת הגוף. אבל מדברי רש"י משמע שלדעת רבי נחמיה גם אין פדיון לכלי שרת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי אומר, כל דבר שאין לו פדיון הרי הוא דומה לבהמה וכלי שרת, ולפיכך יש בו מועל אחר מועל. מבררת הגמרא במנך לקוטנא קמא ורבי במשנה. שואלת הגמרא, הרי דברי רבי היינו דברי תנא קמא, שכן גם לדעת תנא קמא הטעם שיש מועל אחר מועל בבהמה וכלי שרת זה משום שאין להם פדיון. אם כן, במה איפה המחלוקת? משיבה הגמרא, אמר רבא איכא בעיניו, יש הבדל ביניהם לעניין עיצים שהתנדב אדם למזבח. דתנו רבנן, שנו חכמים ברייתא במסכת מנחות בדף קו וו עמוד ב', וכן במסכת שקלים בפרק השישי, האומר הרי עליי להביא עיצים למזבח, לא יפחות לא יביא פחות משני גזירין, שני בקעיות גדולות כמידת הגזירין שהיו מסדרים על המערכה, ויהיו לצורך עצי המערכה שעליהם ניתנים הקורבנות על גבי המזבח. וזה לשון המאירי במסכת שקלים. ושיעור מקום המערכה, אמה, שכך אמרו אמה יסוד ואמה סובב, ואמה קרקוב ואמה קרנות, ואמה מקום המערכה. ומה שהתבאר במקום אחר שהוא רחב חבדה לתמה וארבעה תפחים, פירושו על שטח כל המזבח העליון, אבל כאן לא דיברו אלא למקום עיצים. ובברית המופת בגמרה במסכת מנחות בדף קובה ומודבט, מבואר, שמקור דין זהו הכתוב ונפש כי תקריב קורבן מנחה. המילה קורבן מיותרת, שהיה לו לכתוב ונפש כי תקריב מנחה. כדי שאר הקורבנות שנזכרו בפרשה שלא נאמר בהם, קורבן עולה או קורבן שלמים וכיוצא בזה. באה המילה מיותרת קורבן ללמד שמתנדבים מעיצים לצורך המערכה. והגם שגם מצד הסברה נוכל להידע שאדם יכול להתנדב עיצים לעצי המערכה, מכל מקום יתר הכתוב לשון קורבן ללמדנו כמה דינים. הנה חלק מהם. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות במסכת מנחות, אם חייב אדם את עצמו עיצים למזבח, נתחייב בכך כשאר הקורבנות ולא יפחות משני גזירין בדומה לעצי המערכה. בספרי נאמר שמתנדב עיצים טעון לינה, ללון בירושלים. בתורת כהנים אמרו שאי אפשר להביא קורבן עיצים בשותפות, משום שכתוב נפש. במסכת צבחים בדף צדיתת עמוד ב' אמרו שקורבן עיצים אינו מביאו כשהוא עונן, שהרי עונן אסור בהבאת קורבן. וכן נאמר בספר נחמיה פרק י' פסוק למד ה', והגורלות איפלנו על קורבן העיצים, הרי שהעיצים נקראים קורבן. זה כאמור דעת הנקמה הסובר שהקרבתם של עיצים שהתנדב אדם למזבח, נעשית כדרך הקרבתם של עצי המערכה. רבי אומר, העיצים עצמם קורבן הן, שיכול להקדישם שיהיו קורבן גמור לכל פירתיו. ואם אמר הרי עליי שני גזרי עיצים אלו למזבח, כהן מקריבם על גבי המזבח וטעונין מלח בדומה למנחה, ככתוב וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. היינו שימלח את הקומץ שירים מן הקורבן הזה, וטעונין הגשה בדומה למנחה, שנאמר בה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח, והיינו שלפני הקמיצה מגישה לקרן דרומית מערבית של המזבח. ובזה נחלקו תנקמה שבמשנה ורבי. כי לדברי רבי שהעיצים נקראו קורבן קדושתם קדושת הגוף כמו בהמה, ויש בהם מועל אחר מועל. ואם ישב על העיצים הללו ולאחר מכן בא אחר וישב עליהם ואפילו מאה, כולם מעלו. ואילו תנקמה סובר כדעת רבנן שבברייתא שהעיצים אינם קורבן, וקדושתם כקדושת בדק הבית. ועל כן אין בהם מועל אחר מועל ולא מעל אלא הראשון שישב עליהם והוציאם בכך לחולין. לפי זה מתפרשים דברי המשנה באופן הבא. אין מועל אחר מועל כי אם בבהמה ובכלי שרת. רבי אומר אף עיצים, שכל דבר שאין בו פגם, דהיינו שאין יכולים לפוגמו ולפוסלו, אין לו דמים. ולפיכך אף עיצים בכלל, מפני שאם חתך מהם כמעה, לא נפסלו. מביאה הגמרא דינים נוספים בקורבן עיצים לדעת רבי. אמר רבא לדברי רבי האומר שהעיצים עצמם קורבן הם, אז העיצים הללו טעונים עיצים אחרים להקטירן עליהן. כמו שמצינו בתורה בשאר קורבנות, כגון הכתוב בעולה וערך הכהן אותם על העיצים אשר על האש אשר על המזבח. גם כאן יערוך את קורבן העיצים על העיצים אשר על האש. ואמר רב פאפה לדברי רבי שמקיש משווה קורבן העיצים למנחה ומצריכה מגשה למזבח כמנחה. כמו כן אותם העיצים צריכים קמיצה כמנחה שירסקם, ויעסם לעיצים דקים ויטול מהם מלוא קומצו ויקטיר הקומץ תחילה. הוא מקטיר את הקומץ בפני עצמו ואחר כך מקטיר גם את הנשאר מן העיצים. ותוסות במסכת מנחות מבארים שמצינו כגון זה במנחות. דף עין בית עמוד בית לשיטת רבי שמעון הסובר, שמנחת חוטא שהתחייב בכהן נקמצת, הקומץ קרב לעצמו והשיריים קריבים לעצמם. ואילו רבינו גרשום כתב ששיירי אותם עיצים מתחלקים לכהנים. ויהיה הגמרא ביור אחר במה נחלקו תנקמה שבמשנה ורבי. ולביור הדברים הנה הקדמה הבאה. בעניין פדיון קודשים נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י' וי' ב', ואם כל בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. מה למדנו מזה? שכשפודים בהמת הקדש צריכים להעמידה על רגליה, והכהן יעריך את שוויה. ואת זה ייתן הבא לפדותה מיד ההקדש. ועל כן אם מתה הבהמה קודם שתערך, אין פודים אותה, אלא תיקבר. שכן לאחר מיתה אינה יכולה לעמוד. אלא שבדין העמדה והערכה אמר הכתוב בהמה תמאה. במסכת תמורה בדף למד בית עמוד בית נחלקו תנאים בדבר. האם הכוונה לבהמה תמאה שהוקדשה לבדק הבית והיא התאונה העמדה והערכה? או הכוונה לבהמה תאורה שהוקדשה למזבח ונפל במום שהתמאה להקרבה. והיא זו שטעונה העמדה והערכה. ועל פי מחלוקת זו מבאר רב פאפה את המחלוקת שבין תנא קמא של משנתנו לבין רבי. רב פאפה אמר קודשי מזבח תמימים הראויים להקרבה ונעשו בעלי מומים ונפסלו ועומדים לצאת לחולין על ידי פדיון, ובדמיהם יקנו קורבן אחר, ועברו שחתן בעודם בקדושתם קודם שנבדו, איכא בעיניו. בדבר זה יש הבדל בין תנא קמא לרבי. והתניא כפי ששנינו בברייתא, מסכת תמורה דף ל"ג, קודשי מזבח תמימין ונעשו בעלי מומין ועברו שחתן טרם שנבדו, רבי אומר אין להם תקנה אלא ייקברו כדי שלא יהנה בהם אדם, כי לדעתו חובת העמדה והערכה קודם לפדיון היא גם בקודשי מזבח. וכיוון שנשחטו ואי אפשר לקיים בהם העמדה והערכה, אין להם פדיון. ומאחר שכל שאין עומד לפדיון אינו יוצא לחולין על ידי מעילה, נמצא שלדבריו גם יש בהם מועל אחר מועל. והמעילה הזו שלאחר מיטה בדבר שאינו ראוי לפדיון אינה אלא מדרבנן, והנהנה משלם קרן בלבד ואינו מוסיף חומש ואינו מביא אשם. כפי שלמדנו לאל בדף הראשון של המסכת, דף ב' עמוד א', בדין קודשים שמתו. החכמים אומרים, לא פדעם לפני שחיטה, ייפדו לאחר שחיטה, כי לדעתם, לא יצריך הכתוב העמדה והערכה אלא בבהמה טמאה. אבל קודשי מזבח אפשר לבדותם בלא העמדה והערכה, ומאחר שלדעתם עדיין עומדים הקודשים לפדיון, נמצא שמעילה קודם פדיון מוציאתן לחולין ואין בהם מועל אחר מועל. ולפי זה מתפרשים דברי המשנה באופן הבא, אין מועל אחר מועל כי אם בבהמה ובכלי שרת. רבי אומר, אף קודשי מזבח תמימים ונעשו בעלי מומים ועבר ושחתן טרם שנבדו, כיוון שמעתה אינם עומדים לפדיון, יש בהם מועל אחר מועל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף י"ט עמוד ב'. אומרת המשנה, נטל גזבר של הקדש, שהאבנים וקורות ההקדש מסורות בידו ועומדות ברשותו, הוא נטל אבן או קורה של הקדש שהיה סבור שהם שלו, כדי להשתמש בהם לצורכיו, הרי זה לא מעל בנטילה הזו, שכן רשותו רשות הקדש, ובטלטול בתוך ביתו בלא שום שימוש, עדיין הם ברשות הקדש כבתחילה. ואף על פי שהשולח יד בפיקדון נקרא גזלן, מכל מקום אין אדם מועל אלא במתכוון להוציאו מרשות מישהו, וכאן הרי היה סבור שהם שלו. כך מסבירים התוספות יום טוב. אבל אומרת המשנה, נתנה הגזבר את האבן או הקורה במתנה לחברו, הוא הגזבר מעל, מי שזכה בחברו, שבנתינתה לחברו הוציאה לחולין. וחברו לא מעל, שהמוציא לחולין הוא המועל, ולא מי שניתן לו. וכיוון שקודשי בדק הבית אין בהם מועל אחר מועל, כפי ששנינו לאל בדף י' עמוד ב', וכבר יצאו לחולין במעילת הראשון, רשאי חברו לעשות עכשיו באבן או בקורה מה שירצה, ואין בכך מעילה. והגזבר שמעל ישלם להקדש, שנאמר, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. ואם בנאה גזבר לאבן או לקורה בתוך ביתו, הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה ותגן עליו מן החמה או מן הגשמים, ותהיה הנאתו בשיעור שווה פרוטה. והגמרא תבאר מדוע לא מעל מיד כשבנאה ואוסיף בבניין ביתו. אומרת המשנה, נטל גזבר של הקדש פרוטה של הקדש המונחת ברשותו וסבור שהיא שלו, כדי להשתמש בה לצרכיו, הרי זה לא מעל בנטילה זו, שכן כאמור לאל רשות הגזבר היא רשות הקדש, ובנטילה בלבד לא יוצאת הפרוטה מרשות ההקדש. אבל אם נתנה לחברו במתנה, הוא הגזבר מעל משזכה חברו בפרוטה, שבנתינתה לחברו הוציאה לחולין וחברו לא מעל, שהמוציא לחולין הוא המועל ולא מי שניתן לו, וכבר יצא לחולין במעילת הראשון ואין מועל אחר מועל. ואם נתנה לפרוטה זו בשוגג לבלן, שומר בית המרחץ ומשמש את הבאים לרחוץ ונוטל מכל אחד שכרו, ונתן לו את הפרוטה בשכר שירחצנו בבית המרחץ, אף על פי שעדיין לא רחץ, מעל הגזבר מיד, שבפרוטה זו נשתעבד לו הבלן למלאכה ואין הגזבר יכול לחזור בו. ודינו שיזכה בה הבלן בשכרו אף טרם שרחץ הגזבר, שהרי אין מניעה מצידו. לפי שהוא אומר לו לגזבר, הרי המרחץ פתוח לפניך, היכנס ורחוץ. וכיוון שזכה בה הבלן, נמצא שהגזבר בנתינתו הוציאה לחולין ומעל מיד. מבארת המשנה דין נוסף במעילה, אכילתו ואכילת חברו לקח מן ההקדש דבר מאכל בשווה פרוטה, ואכל הוא חציה והאכיל חציה לחברו, או הנייתו והניית חברו לקח שווה פרוטה מן ההקדש ונהנה הוא כחצי פרוטה ונתן לחברו את החצי האחר ונהנה הוא, או אכילתו והניית חברו כגון שאכל שמן של הקדש בחצי פרוטה, כגון ששרה בו את פיתו וכיוצא בה, כי אם מדובר שהוא שתה את השמן הוא לא מעל, הוא נחשב למזיק. וסך את חברו בכחצי פרוטה, או הנייתו ואכילת חברו, כגון שסך בשמן של הקדש בחצי פרוטה והכיל את חברו כחצי פרוטה, מצטרפין אכילתו או הנעתו של זה עם אכילתו או הנעתו של זה, לחייבו בקרן ותוספת חומש ואשם מעילות, ואפילו לזמן מרובה, כגון שאכל או נהנה כחצי שיעור היום והכיל או גרם הנאה לחברו בכחצי שיעור למחר, או אפילו לאחר 3 שנים והיו המעשים בעלם אחד, היינו שלא נודע לו חטאו שבמעשה הראשון אלא לאחר המעשה השני, אז מצטרפים המעשים הללו לחייבו על מעילתו. ולהל בדף חי עמוד ב' מבואר שדורשים זאת מלשון הכתוב כי תמעול מעל לחייב על מעילה בכל עניין שמעל. ואף אם לא נעשה כל השיעור במעשה אחד אלא בהצטרפות שני אנשים ובהפרש זמן מכל מקום הוא חייב. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף י' עמוד ב' וסיומה בדף ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסיום הפרק החמישי במסכת מעילה. שנינו במשנה שאם נטל אבן או קורה של הקדש הרי זה לא מעל. נתנה לחברו הוא מעל וחברו לא מעל. שואלת הגמרא מה ישנה הוא מה ישנה חברו? מדוע שונה דינו כשנטל לצורכי עצמו שאין זו מעילה מדינו כשנתן לחברו שזה כן מעילה? והרי כמו שכשנתנה לחברו מעל משום שינוי רשות, כך יש לחייבו כשנטלה לעצמו משום שינוי רשות, שהרי הוציאה מרשות הקדש והביאה לרשותו. משיבה הגמרא אמר שמואל בגזבר המסורות לא עסקינן. משנתנו עוסקת בגזבר של הקדש שנמסרו לו לשמור אבן וקורה אלו, והן מונחות ברשותו. ובאופן כזה אם נטלן לצורכי עצמו, עדיין הם ברשות הקדש כבתחילה ואין כאן מעילה. אבל בנתינה לחברו יצאו מרשות הקדש לחול, ויש כאן מעילה. אומר הרעבד, כל אדם שהקדשו תחת ידו, הרי הוא הגזבר ולא מעל עד שיוציא. עוד שנינו במשנה שאם בנאה גזבר לאבן או הקורה, של הקדש בתוך ביתו אינו חייב במעילה עד שידור תחתיה בשווה פירוטה. שואלת הגמרא למה לי מה הצורך להמתין עד שידור תחתיה כדי לחייבו במעילה? הרי כיוון דשניה שהוא צריך לסטט באורכה ועובייה של האבן להתאימה לכותל ביתו או אפילו בלי סיטוט, כיוון שקבעה בבניין בטיח וטיט, כנאה בשינויים הללו ויצא לחולין והדין נותן שמיד מעל. ומה לי אם דר או לא דר? משיבה הגמרא אמר רב משנתנו מדברת כגון שהיא ניחה על פי ערובה לסותמה. והניחה כמות שהיא שלימה בלא סיטוט ובלא דיבוק בטיט וטיח. הוא יכול לסלקה משם בכל עת שירצה. וכיוון שבהנחתו לא עשה בה שום שינוי, לא מעל עד שידור תחתיה בשווה פירוטה. וכגון שהיו פירותיו נתונים תחת הערובה והיו הגשמים דולפים עליהם, שכיוון שהגנה האבן על פירותיו מפני הגשמים בשווה פרוטה, מעל. מבררת הגמרא אם ניתן להוכיח מדבריה בביאור המשנה הלכה בדין תלוש שלבסוף חיברו. נתבאר שאם לא עשה גזבר שינוי באבן אלא שהניחה על פי ערובה ולא חיברה בתית, הוא לא מעל עד שידור תחתיה ויהנה. אבל אם קבע את האבן בבניין וחיברה בתית, נתחייב במעילה מיד כשחיברה. מוכיחה הגמרא וכיוון דבנילה וכשבנה את האבן וחיברה בתית לגוף הבניין, מיית על כל פנים מעל, אף על פי שעל ידי הבנייה והחיבור לבניין נעשית האבן כדבר המחובר לקרקע. ואמרו לאל בדף חי עמוד ב' שאין מעילה בדבר המחובר לקרקע. לאמא מסייע ללרב, האם נאמר שיש מדין זה סיוע לדברי רב? דאמר רב במסכת עבודה זרה בדף ממזיין עמוד ב', המשתחווה לבית, מי שקיבל עליו את ביתו באלוהה והשתחווה לו, עשרו בענה כדין עבודה זרה עצמה, ואף שאין עבודה זרה מחוברת לקרקע נאסרת, כפי שדורשים מן הכתוב, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, את אלוהיהם על הערים הרמים, שדווקא את אלוהיהם שעל הערים אסור וצריך לאבד, ולא הערים אלוהיהם, כלומר שאם עבדו את הערים עצמם, הם אינם נאסרים. בכל אופן רף סובר שדבר תלוש מן הקרקע וחיברו לעניין עבודה זרה נחשב כתלוש, ובית זה נעשה מאבנים שקודם הבנייה היו תלושות, לפיכך נאסר כשהשתחווה לו. וניתן להוכיח כדבריו מביאורינו למשנה, מפני שאם נסבור שתלוש וחיברו נחשב כמחובר לקרקע, לא היה גזבר מועל, שכן כאמור אין מועלים במחובר לקרקע. דוחה הגמרא ואומרת אין להביא ראיה מזה לדינו של רב. אמר רב הברידר אביקה, לעולם תלוש שחיברו לקרקע נחשב כמחובר, ולפיכך הבונה בית ולבסוף יקדישו אם דר בו לא מעל, כפי שתביא הגמרא בהמשך. והמשתחווה לבית לא עשרו. ולשאלתך למה מעל הגזבר כשחיברה לבניין? טעם הדבר, הנאה נראית לעיניים עשרה תורה במעילה, והתוספת על בניין הבית ניכרת עוד בטרם שנגמרה המלאכה ונתחברה האבן, ולפיכך מעל. רוצה הגמרא להוכיח כדברי רב מברייתא. לאמא מסייע לי, אולי הסיוע לרב יבוא מן הברייתא הבאה ששנינו בה, הדר בבית של הקדש, כיוון שנהנה ממנה בשווה פרוטה מעל, ובהכרח שהטעמו משום, שגם לאחר הבנייה נחשבים עדיין אבני הבניין וקורותיו כדבר התלוש, שהרי אין מועלים במחובר. דוחה הגמרא ואומרת, אמר יש לקיש, לעולם אומר לך שאף לדעת ברייתא זו אבני הבניין וקורותיו, הם כן דבר המחובר. ואשר לשאלתך, מדוע הדר בבית של הקדש מעל? אתם בברייתא מדובר בשהקדישו, כשהקדיש את אבני המקום קודם שבנה מהם את ביתו, ולבסוף ולאחר מכן בנהו. ומאחר שבשעת הקדש היו אבנים תלושות וחל בהם דין מעילה, איל כך אף לאחר שבנהן ונעשו דבר המחובר, נשאר עליהם דין תלוש לגבי מעילה. חוזרת הגמרא ומדייקת מדברי הברייתא שאינה סוברת את החילוק הזה, וממשיכה ושואלת, אבל אם תחילה בנאו לבית ולבסוף לאחר שהיה מחובר הקדישו, מהי? מה דין הדר בתוכו, האם לא מעל? אם כן קשה, מה העירייה ראית ותני, מדוע נקת התנה בהמשך דבריו הדר בבית של מערה, בנקרת הצור שהייתה מחוברת כך מעולם לא מעל מפני שהיא מעילה במחובר? לימה מן הראוי שדבריו בהמשך יהיו בעניין בית של אבנים שפתח בו, ויאמר כך, הדר בבית של אבנים שבנאו לבסוף הקדישו, לא מעל, שהרי גם בזה כך הדין לדעתך. ומכך שלא נקת התנה את האופן הזה לפתור, מדויק שסבר שאין כל חילוק, מה היה קודם, ואף בבנאו לבסוף הקדישו, דינו כתלוש ויש בו מעילה. דוחה הגמרא גם את הדיוק הזה, אמרי, ישיבו בני הישיבה, טעם שלא נקת התנה בהמשך דבריו בית של אבנים? הפסיק עלי, בית של מערה, ההלכה פסוקה בו שלעולם אין בו מעילה, שהרי הוא מחובר ועומד מששת ימי בראשית. אבל הבית של אבנים לא פסיק עלי. אין ההלכה בו פסוקה, שכן יש הפרש בבתים, שאם הקדישו לבסוף בנאו מעל, ואם בנאו ואחר כך הקדישו לא מעל. ומאחר שאם היה התנה נוקט אופן זה, היה מן הצורך להאריך בהפרש שבין הבתים. לכן העדיף את לשון הקיצור ונקת בית של מערה. אבל לעולם גם לדעתו, דווקא בהקדישו ולבסוף בנאו, נחשב כתלוש ויש בו מעילה. אדרן הלכה נהנה מן ההקדש, אדרן הלכה נהנה מן ההקדש, אדרן הלכה נהנה מן ההקדש. בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי של מסכת מעילה, ונלך מחיל אל חיל, ורק נקרא את המשנה הפותחת את הפרק השישי, פרק ששמו השליח שעשה. השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל, לא עשה שליחותו השליח מעל. כיצד? אמר לו, תן בשר לאורחים ונתן להם כבד, כבד ונתן להם בשר, השליח מעל. אמר לו, תן להם חתיכה, חתיכה, והוא אומר, תלו שתיים והם נטלו שלוש, כולם מעלו. זוהי המשנה הפותחת את הפרק השישי במסכת מעילה, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, לא לפני, שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף יוטט. השאלה הראשונה, מי שלקח מעות הקדש והביא בהם חטאתו, מאימתי מעל? שאלה שנייה, מדוע בהמה תמימה היא דבר שאין לו פגם? שאלה שלישית, על איזה אופן אמרה המשנה שאם נהנה ממנה בחייה לא מעל עד שיפגום? שאלה רביעית, האם יש מעילה אחר מעילה בבהמה וכלי שרת ומדוע? שאלה חמישית, מה נפקא מינה בין תנא קמא לרבי? והשאלה האחרונה, קודשי מזבח שנעשו בעלי מום ושחתם, האם ייקברו או ייפדו ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון זין בתשרי תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף יוטט במסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ח' בתשרי תשפ"א, ונלמד את דף ח' במסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה. שבוע מבורך, מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה. אורה תורה ותשובה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.